עיקר הלימוד בישיבה גבוהה, ולא ישיבה גבוהה, הוא לימוד עצמי. בחברותה, או לבד, יותר טוב, בחברותה כמובן. כאן הספק הכמות. תפקידו של ראש הישיבה הוא לבנות דרך בלימוד, שהחברים שלומדים בשיעורים הכלליים שלו יקבלו אותה ממנו וילכו באותה הדרך. ויש דרכים שונות בלימוד. למורי ורבי הגאון רבי יהודה גרשוני זצ"ל, בגדולי תלמידי מרן הרב קוק זצ"ל, כותב במאמרו על הרב הנזיר, אבא זצ"ל, כותב שהייתה לו דרך מיוחדת בלימוד. בעצם הדרך המיוחדת הייתה דרכו של אור ישראל וקדושו והרב הרב קוק זצ"ל. והדרך הייתה בכל נושא להקים את הנושא מהתורה שבכתב אל התורה שבעל פה, מהמקור, דרך מראשי חז"ל, המשנה והתלמוד, תורה שבעל פה ועד ההלכה הנוהגת כיום. לא רק פלפולה דאורייתא, לא רק לימוד הרמב"ם או השולחן ערוך, אלא ההיקף. בעצם קיבל הרב זצ"ל את השיטה הזאת ממורו ורבו, רבם של כל ישראל, מרן הנציב מוולוז'ין זצ"ל, שהיה אומר בישיבה הגבוהה, הישיבה, אם הישיבות, שייסדו תלמידי הגאון מווילנה, רב חיים מוולוז'ין, הראשון, בעל נפש החיים, היה אומר שיעור בחומש. והשיעורים בחומש היו שיעורים מקיפים סוגיות שלמות. קצת השתייר בידינו מפירושו על התורה העמק דבר, וגם מפירושו על השאילתות העמק שאלה. אני מאז שקיבלתי את הדבר הזה, בעצם מי שמכיר את ספרו הגדול של הרב, אורות הקודש, רואה שהוא מדבר על זה, על שיטת הלימוד של איחוד, ייחוד ההלכה והאגדה, ייחוד הנגלה והנסתר, ייחוד התורה שנכתב והתורה שבעל פה, יודע שזו שיטה, שיטת האחדות, גם במחשבת ישראל, אבל גם בסדר הלימוד. ולכן גם אני בחרתי להתחיל מבירורים בתורה שבכתב, בנושא התשובה, כפי שכבר עשינו כאן פעם בשיעורים קודמים, ולהתקדם לנושא ולהגדרתו, ולהעמקה בו, כפי שראוי לעשות בימים הללו, ימי עשרת, ימי התשובה. הרי ידוע שהרב זצ"ל אומר שאת אורות התשובה צריך ללמוד בלי גבול. זאת אומרת, יש תמיד לחדש חידושים חדשים, נקווה שנצליח לכבד דברים לעמידה של תורה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אחת התופעות המרתקות בתורה שבכתב, אולי אפשר לומר על זה שזה אחד מיסודות התורה, היא העובדה שבוודאי אינה מקרה, כמו שכל אות ומילה בתורה מדויקת, באה ללמד אותנו. כך העובדה הזאת באה ללמד אותנו דבר כנראה יסודי. אני מתכוון לעובדה שכאשר הכתוב מבאר ומתאר את כלל קהל שומעיו של משה רבנו עליו השלום, בספר דברים, לשון יחיד ולשון רבים משמש בערבוביה. בזה אחר זה. דהיינו, כלל ישראל בלשון יחיד, ובני ישראל בלשון רבים. די לכם, הוריי ורבותיי, נזכיר בשלב זה, לדוגמה, את פרשת קריאת שמע. פרשה הראשונה שלה, שנמצאת בפרשת ואתחנן, היא כולה בלשון יחיד. שמע ישראל, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך וכן הלאה. הכל בלשון יחיד, כלל שהופך לאחד. לעומת הפרשה שנייה של שמה, פרשת האם שמוע תשמעו, שמופיעה לפרשת עקב, היא כולה בלשון רבים. הדבר אומר דורשני וחוקרני. בוודאי שיש לו משמעות מיוחדת מבחינת הכלל והפרט, ואני אגדר את הנושא של השיעור, אני מקווה שהודיעו לכם, התשובה והבידוי לכלל ולפרט. כשאנו באים לדון ולעיין בנושא התשובה של הכלל, כלל ישראל, בנושא התשובה של הפרט, דהיינו כל יחיד, כל איש וכל אישה שבישראל, מן הראוי להם פרשת ניצבים וילך. אתה מדויק פרשת ניצבים. ברוך אתה אדוני שהכל נהיה בדברו. הפרשה מתחילה בדברים שמשה רבנו מדבר על כל ישראל. הוא אומר להם בלשון רבים. הוא מסיימת בלשון יחיד. היא מתחילה, כשאתם כולכם זוכרים ודאי, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. דהיינו, מתחיל בתיאור מפורט בלשון רבים, ומסיים בלשון יחיד, כל איש ישראל. הפסוק השני גם כן ככה, מתחיל בלשון רבים, ומסיים בלשון יחיד. תפכם, נשכם, מגרחה אשר בקרב מחניך, מי חוטב עציך, שואב ממך, כל בלשון יחיד. מתחיל בתפכם, נשכם, בלשון רבים, גרחה, מחניך, עציך, ממך, בלשון יחיד. הפסוק השלישי הוא כבר כולו בלשון יחיד. מתייחס אל עם ישראל ואל כלל ישראל. למען הקים אותך היום לא לעם. והוא יהיה לך לאלוקים, כאשר דיבר לך, כאשר נקבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. מוריי ורבותיי, אני לא מומחה בחוכמת המתמטיקה. יש חיפה רב שהוא גם פרופסור למתמטיקה. יש גם ראש ישיבת הסדר שהוא פרופסור למתמטיקה. אני לא התמחיתי בזה. אבל גם לי ידוע שכל מספר בנוי מצירוף של ספרות, הוא מהווה יחידה של הרבים של יחיד לאחד. הפרטים יוצרים את הכלל, אבל הכלל יש לו עמידה בפני עצמו, ישות מיוחדת. רק שני מספרי יסוד, כשלמדתם בוודאי את הספר התיכון, יש להם עמידה בפני עצמם כפרט שאינו כלל, והם הספרות 1 ו-0. הם לא מתחלקים למספרים שלמים כלל, משום שאי אפשר לחלק אותם. האחד, הספרה האחד ניתנת לחלוקה רק לשברים, והאפס, הספרה הזאת, כשאתם כולכם יודעים, אי אפשר לחלק אותה כלל. אפס, חלקי אפס, נשאר אפס. אני מזכיר זאת כמשל, תלרדת לעומק הנושא של מספר בני ישראל והפיכתו לכלל אחד. וכך גם לגבי כלל המין האנושי והפיכתו למושג אחד. כמו שהמין האנושי התחיל ביחיד, אדם הראשון עליו השלום, והתרבה לישות של מין האדם, שהוא צירופיו של רבים, כך בוודאי כלל ישראל התחיל מאחד היה אברהם, ונמשך דרך האבות יצחק ויעקב עליהם השלום. אחר כך יעקב הופך להיות ישראל סבא, הוא הופך להיות מושג של רבים, בני ישראל, היוצרים יחידה אחת, כלל ישראל. מוריי ורבותיי, זוהי המשמעות העמוקה של הכתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אתם עדיין יודעים שאתם מדרש חז"ל, שזה הפסוק שכתוב על התפילין של הקדוש ברוך הוא. כמו שאצלנו שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, בתפילין שלו כתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זוהי גם הכוונה הפנימי של חז"ל במדרש, בספרי דברים, פסקה למד א', על הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת, אני מקצר את המדרש, תראו אותו בפנים, כך אין בלבנו מחלוקת על מי שאמר והיה עולם, אלא השם אלוקינו השם אחד, עליהם הוא אומר וישתחו ישראל על ראש המיטה וכו'. אותו עניין רואה בלשון אחרת יותר משמעותית בשבילנו שנגיע לנושא התשובה, במדרש דברים רבה, מהיכן זכו ישראל לקריאת שמע? מאבינו יעקב, שלמה יקבצו ושמעו בני יעקב. אמרו לו, שמע ישראל, כשם שם לבך אל האחד, אך בלבנו אל האחד, והוא אמר בלחישה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שם המדרש ממשיך, אני מקצר בו, שכל השנה חייבים לומר את זה בלחישה, כמו כילוסל של אחי השרת, עם משל, מלך שנתן תכשיטים לאשתו, שהיא לא מפרסם אותם ברבים. אבל ביום הכיפורים, שהם, כל ישראל כמלאכים, לא אוכלים ולא שותים, לא מושים לבן, אומרים אותו בפרסיה. זה המקור למנהגנו, אני חושב שזה בכל העדות, אני לא בטוח, שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, אחרי שמע ישראל בקול, כל הקהל אומר ברוך שם וברכותו, לעולם ועד גם כן בקול רם. אני מזכיר את הדברים האלה כנושא, כהקדמה לנושא של התשובה והבידוי לכלל ולפרט. כמו שהתורה, קבלתה, איבדה את כל ישראל, והם הפכו לכלל ועם אחד, כך גם התשובה. שתי אלה הם חלק מאותם משבעה דברים שקדמו לבריאת העולם, לפי מדרש חז"ל. בכוחם של הדברים הללו לאחד, למזג את הרבים ליחידה אחת. לכן גם בעניין התשובה מתייחסת התורה לכלל ולא לפרט. אם כפי שהזכרתי בתחילת פרשת ניצבים, לשון הרבים ולשון יחיד משמשים בערבוביה, כל פרשת התשובה המובאת תחת הכותרת הזאת גם בסידורים, בסידורים רבים, נאמרה כולה בלשון יחיד. ברור, אין ספק, שלכאורה היא פשוטה של דברים, הכוונה היא בכלל ישראל. הפרשה, כשזכור לכם בוודאי, כולה נאמרת לכלל ישראל. והיה כי יבואו עליך, מקצר, והשיבות את רבבך, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, כל שאני מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. וכן הלאה, ושב השם אלוקיך את שבותיך, ורחמך, ושב קיבצך. מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה, ועוד ועוד. נזכיר רק את הפועלים בלשון יחיד. ושב השם אלוקיך את שבותיך, ורחמך, ושב קיבצך. וכן הלאה, הנני דחך בקצה השמיים, ושם יקבצך השם אלוקיך, ושם יקבצך. וכן להלן, ואתה תשוב ושמעת בקול השם אלוקיך, כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. הכל בלשון יחיד, ואין ספק לכאורה שמדובר כאן על כלל ישראל. אחרת אם נפרש בזה אתה ובניך, מה זה בשביל וקיבץ לך מכל העמים? אבל יש פה שאלה יסודית. האם הפנייה כאן היא גם לרבים וגם לכל יחיד מיחידי ישראל? ואז כל הפועלים שעוסקים בנושא השיבה, השבות והתשובה, הם מופיעים גם לכל יחיד, ומכילים עליו מצווה אלוקית, מצווה עשה של תשובה, או שהכוונה היא כאן רק לכלל ישראל. ואין כאן כלל עניין התשובה מן החטא, והתשובה אל השם של כל יחיד, אלא בכלשון. כלשון רבותינו, הבטחה אלוקית לחסדי השם, כשיבריאם במהרה ובא לציון כהן, ושלפשע ביעקב מורם השם. כידוע נחלקו כבר מפרשי המקרא רבותינו הראשונים בפירוש הזה. בייחוד פירוש הפסוקים המסיימים את הפרשה. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור מי יעלנו השמיים ויקחה אלינו וישמנו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך מלבבך לעשותו. המצווה הזאת היא לכאורה כל התורה כולה. כך מפרש רש"י. הוא מפרש כי קרוב אליך הדבר, התורה ניתנה לכם בכתב ובעל פה. ברור שעל פי שיטה זו, כל הפרשה אינה עוסקת כלל בתשובת היחיד לחטאו, שהקדוש ברוך הוא מקבל אותו וסולח לעוונותיו. אלא מדובר על כלל ישראל, ששם מדרכו הראה ושומע בקול השם לשמוע מצוותיו וחוקותיו. לכאורה כך נראה לפרש כל המצווה. פרשת עקב הנזכר כל המצווה, ושם ברור שבתורה, ושמרתם את כל המצווה שאנוכי מצווך היום למען תחיו, תחזקו ובאתם מרשתם את הארץ, שאתם אומרים שם לרשתה. שם ברור שהמצווה הזאת פירושו כל התורה כולה. זוהי דעת רש"י, מאוד מפרשים. רבנו הרמב"ן, במקור בפירושו כותב, אחרי שמביא את הפירוש על כל התורה כולה, אומר לנו דברים מאוד מעניינים, מאוד יסודיים. והנכון כי הכל התורה כולה נאמר, כל המצווה שאני מצווך היום, אבל המצווה הזאת על התשובה הנזכרת. כי והשיבות אל לבבך, ושבת על השם אלוקיך, מצווה שיצווה אותנו לעשות כן. ונאמרה בלשון הבינוני, ברמוז בהבטחה, כי עתיד הדבר להיות כן. תראינו שם בכל דבריו, לפי דבריו נראה שבחרים גם על הרבים וגם על היחיד, על כל אחד, וישראל שעזרו על כל אחד ואחד. רבנו הספורנו, בפירושו על התר, מרחיב עוד יותר, וכותב כי אומנם זאת המצווה של תשובה, אשר אנוכי מצווך היום, באומרו, בכל חטא בפרשת ויקרא, ואשם, אשמו, שהעניין כולם, אני קורא את לשונו, הוא שיקיר החוטא את חטאו. כמו שפרש אחר כך באומרו, והיה כי יאשם לאחד מאלה, בהתוודה אשר חטא עליה. וכן באומרו איש או אישה אשר יעשו מכל חטאות האדם ואשמה הנפש ההיא והתוודו את עוונם. זה מאוד מעניין, כי בדבריו אלו מצלב הספורנו את מצוות התשובה המופיעה על פי פירושו בפרשתנו, פרשת ניצבים וילך, מחבר אותה עם מצוות הוידוי שכבר למדנו עליה בספר ויקרא, אין לגבי כל יחיד, אין לגבי הכלל. השיא כמובן של הבידוי זה בידויו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. מוריי ורבותיי, שיטתו זו של הרמב״ם בעניין הזה, אחרי שהזכרתי את הרמב״ם, השיטה של הרמב״ם בעניין זה תמונה בירור מיוחד. מאוד מעניינת. מצד אחד בספר המצוות הוא לא מונה כלל את התשובה כמצווה. פעם דיברנו כאן בשיעור על הנושא הזה. אלא רק את הבידוי. וזה לשונו שהסתוונו להתוודות על החטאים אשר חטאנו לפניו יתעלה בדיבור בעת שנשוב מהם. וזהו הבידוי. בעניינו, שיאמר אנא השם חטאתי, עוויתי ופשעתי ועשיתי כך וכך, וירחיב את הדיבור, ויבקש כפרה כפי צחות לשונו. זה לשון ספר המצוות. בתרגום של שיש פנים. עוד כותב הרמב"ם שם, ודע, כי אפילו החטאים שחייבים עליהם קורבנות ואשם, אמר יתעלה שמי שהקריבה מתכפר לו אם צריך על כל פנים להתוודות עם הקרבתה. תהיינו בכל דבריו, הוא לא היה בעניין המצוות מצווה לשוב, רק שנצטרנו להתוודות, והתשובה היא כאילו הרקע לקיום המצווה הזאת, אבל לא המצווה עצמה. לעומת זאת, בדבריו של הרמב״ם בראש הלכות תשובה, כשהוא מונה את המצוות שבתוך ההלכות כדרכו, הוא מונה שתי ההלכות הללו של התשובה והבידוי כמצוות עשה אחת, והיא שישוב החוטא מחטאו ויתוודה, שישוב ויתוודה. אפשר לומר שכוונתו זו מצווה אחת על שתי חלקים, התשובה והבידוי. אך בלשונו הלאה, בהלכות תשובה פרק א', הלכה א', משמע שיש רק מצווה להתוודות. הוא כותב כך: כל המצוות שבתורה, בין עשה ובין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון ובין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב בחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו וכולו, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה בידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. גם הנוסח ששמע שהרמב"ם, נוסח הוידוי הוא שונה. כיצד מתוודה? אומר אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי למעשיי, ולעולם אני חוזר לדבר זה. זהו עיקרו של וידוי. לכל המרבה להתוודות ולהאריך בעניין הזה, הרי זה משובח. עד כאן לשונו של הרמב״ם במשנה תורה. עכשיו אם ניגש לדון בשיטתו של הרמב״ם בעניין התשובה והבידוי, אבל נעסוק במיוחד בלשון של הבידוי. בהלכות תשובה, הלשון שמובא כאן בפתיחת הלכות תשובה בלשון יחיד, אנא השם חטאתי, עוויתי ופשעתי. אנחנו לא אומרים כך היום בבידוי שלנו. ידוע גם הסדר. יש מחלוקת של רבי מאיר וחכמים במסכת יומא בדף ל"ח, ואנחנו פוסקים, הרמב"ם פוסק, שהסדר הוא חטאת יד בדיוק פשט, כדעת חכמים. הגאון נשי קרקובסקי זצ"ל, בעל עבודת המלך על הרמב"ם, גדולי תלמידי בריסק, אתם רואים, זה לא טוב שיש שעון כזה. מביאים בעניין הווידוי את המקור, מאיפה לקח הרמב"ם את הווידוי היחיד בלשון הזאת. הוא אומר ככה, סדר זה למדור רבנו הרמב"ם מווידויו של כהן גדול. כי אין בתורה איך כל יחיד צריך להתוודות. אומנם הרמב"ם עצמו והלן בהלכות תשובה, פרק ב' הלכה י', אומר אחרת. הווידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל אנחנו חטאנו, והוא עיקר הווידוי. אם כן, מה הלשון? רבים הוא יחיד, איך צריך להתוודות? מורנו וחברנו, הגאון רבי יוסף קפאח זצ"ל, פירושו המצוין על הרמב"ם, מציין את נוסח הווידוי שהביא הרמב"ם בהלכות תפילה. והוא הווידוי שלנו, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, אשמנו, ברדנו, גזלנו וכן הלאה. משה כתב בנוסח התפילה שבסוף הלכות תפילה. כל המפרשים ברמב"ם דנים בעניין הזה. זאת אומרת, יש לנו גם לשון יחיד וגם לשון רבים. יוצא שהשיטה של הרמב"ם היא כזאת, בהלכות תשובה, שהוא דן ביחיד, עכשיו תשובה הוא בלשון יחיד. חטאתי, עוויתי, פשעתי. בנוסח הווידוי, בהלכות תשובה, בנוסח התפילה, הלשון ראשון רבים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, וגם נוסח אחר לגמרי. וזה אומר דור שני. מדוע צריך להבין מדוע באמת התקבל אצלנו בכל הגילות בישראל לשון הרבים? אשמנו על חטא שחטאנו. הלוא התשובה היא עניין אישי, אין יותר עניין אישי מאשר התשובה. אומנם היא נאמרת בציבור, כמו שהובא בסוגיית יום הדף פז. צריך להתעמק בנושא הזה של התשובה של הכלל והפרט, כפי שהיא באה לידי ביטוי בנוסח הביטוי. כדי להביא את הדבר הזה, נחזור ברשותכם לברר קצת יותר בעומק את שיטת הרמב"ם בעניין התשובה. כפי שהזכרתי כבר, הוא בספר רבי זאת מונה את מצוות הווידוי עם הקלבת קורבן לכפרה וגם בלעדיה, אבל יש שם עוד שני עיקרים חשובים להבנת העניין. האחד הוא מביא את לשון הספרי זוטה, בעצם כמו לשון המחילתא, שמכל החטאות האדם כולל מצוות שבינו לבין חברו. גניבות, גזילות ולשון הרע. והשני, מפורש בלשון הספרי זוטה, נוגע לזמן הזה, שגם היום יש מצוות וידוי. כי בתורה נזכר וידוי רק בבית המקדש, בקורבנות לא נזכר וידוי היחיד, או וידוי הרבים בתפילה. גם נאמר שם בספרי ככה, שגם בזמן הזה שאין לנו קורבן, יש מצוות וידוי. יכול בזמן שהם מביאים מתוודים, ובזמן שהם מביאים לא מתוודים, תלמוד לומר דבר על ישראל והתוודו. מניין אף הגלות, זאת אומרת בארץ ישראל, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. לכן דניאל אומר לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. זה מה יש לנו רק על דניאל, כי דניאל הוא מייסד התפילה בעצם. וכאן אם תפילה לירושלים, לפני דניאל לא מצא לתפילת שחרית מנחה וערבית ויחיד, מצא לתקנות חכמים, אבל דניאל הוא ממש מופיע ראשון כתפילה מיוחדת. יוצא מזה ככה, שמצוות וידוי נוהגת לגבי כל העבירות של המצוות שבתורה, בין עם הקורבן ובלעדיו, בין בזמן שהמקדש קיים ובין בזמן הזה, בעניין התשובה נזכר דרך אגב, עם התשובה. בספר החינוך, יחסים אותו לרעה, סימן מצווה שיסר ד', עיקר המצווה הוא הוידוי. בעל מלכת חינוך, ירושו הנפלא, פה אתן לכם איזה יצעת, איזה סוד מסחרי, אדם רוצה להיות תלמיד חכם, שיקבע לו לימוד כל שבוע את המצוות של פרשת השבוע עם המלכת חינוך. אם ילמד את זה טוב, אני מבטיח לו שיהיה תלמיד חכם מצוין, כי זה מקיף ממש את כל הסוגיות. עכשיו הוא מעריך המלכת חינוך, והוא מגיע למסקנה שאין לדעת הרמב״ם כלל מצוות עשה של תשובה. מפני שהיא ככה מתבטא עניין כולל, עניין כולל, ביחס האדם לבוראו, אלא רק וידוי. וכן מסביר בעומק ובהרחבה את שיטת הרמב״ם, הגר"א קרקובסקי שהזכרתי בספרו עבודת המלך, שהרב מונה בתורת מצווה רק את הבידוי. והנה התשובה היא מעשה המובן מאליו. לומר לשונו של מרן הרב קוק זצ"ל, הבטחה אלוקית, סגולה יקרה, עצה של חיבה מאת אבינו שבשמיים, לכפר על עוונותינו. אבל השאלה הזאת מופיעה אצל הרב לא באורות התשובה, אלא במשפט כהן בסימן קכ"ט. שמעתי פעם מהרבי מורי זצ"ל תירוץ אחר, מאוד מעניין. אתם יודעים ודאי שהעם לא מונה מצוות ישיבת ארץ ישראל בזמן הזה כמצווה. לא, לא מונה. בהלכות מלכים, בהלכות אישות, ברור שהוא מחייב להלכה את ישיבת ארץ ישראל, גם לגבי בעל ואשתו שקופיאו זה את זה, וגם את השבח הגדול של ישיבת ארץ ישראל. אז זה לא שהוא לא מחייב את ההלכה, למה הוא לא מונה את המצווה? אומרים שמרן הרב קוק זצ"ל שאמר שלרמב"ם יש שיטה שמצווה שכוללת את כל התורה כולה הוא לא מונה כמצווה. למשל הגזע והענפים שמופיע בשבת הארץ במבוא. זה הגזע, זה לא הענפים. ישיבת ארץ ישראל שקולה בין כל המצוות של התורה. אז זה לא מצווה כוללת. כמו שהוא אומר בהקדמה לספר המצוות, עם אלי שורש ד', שתאג שמנה קדושים תהיו כמצוות עשה. בעיקר התורה כולה. אגב, אבל הלכות גדולות כן מונה, כנראה מתכוון אליו. אמר לי, אדם מרבי זצ"ל שאומר, או יכול להיות, לא ברור לי מה זה מדעתו, מדעת הרב, ברור רבו, שיכול להיות שתשובה היא אותם אותו דבר. תשובה היא לא על פרט. שווים לקדוש ברוך הוא, זה אחד מהיסודות לכל התורה כולה. ואתה תשוב ושמעת על כל השם אלוקיך, ושמעת את כל מצוותיו, זה לא מצוות עשה. הביצוע של המצוות עשה של בידוי. של לחזור על מה שהוא עשה ולהתחרט וכן הלאה. כל פנים, אם נלך לסגנון ישיבות בריסק, שתמיד מגדירים דברים באופן הגדרתי, אנליטי, אומר בעל עבודת המלך שהזכרתי אותו, שיש שני סוגי מצוות. יש מצוות קיומיות ויש מצוות חיוביות. והתשובה היא מצווה קיומית. כאשר האדם עושה תשובה, הוא צריך להתוודות. אין מצווה לעשות תשובה. כמו שאדם, אני אתן לכם דוגמה הרבה יותר פשוטה, אדם רוצה לאכול בשר, הוא צריך לשחוט. השחיטה היא מצוות עשה. אבל אם הוא לא רוצה לאכול, הוא לא חייב לשחוט, הוא לא צריך לחפש את המצווה הזאת. ועוד דברים כאלה, כאן ציפור. כי יקרה כאן ציפור לפניך, אז תעשה כך וכך. אתה לא צריך לחפש כאן ציפור, כמו שהיו רמז, רבים שחיפשו את המצווה הזאת, גם בירושלים. אם ככה נאמר, אפשר להביא מדבריו הידועים של הרמב״ם על הפסוק ושבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו. הרמב״ם אומר במפורש בלשונו הטהור בפרק ז' הלכות תשובה, הלכה ה'. וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד הם נגאלים, שנאמר והיה כי יבואו עליך כל הדברים ושבת את השם אלוקיך ושב השם אלוקיך. אם כן מפורשים הדברים, שמה שנאמר בפסוקים שבראש פרשת התשובה ופרשת ניצבים בילד הוא בגדר הבטחה אלוקית, לא בגדר מצווה. אומנם כמו שהזכרתי, בפתיחת הלכות תשובה זה נזכר אחרת, שישוב ויתוודה. ודנים על זה. אם התשובה היא שתי מצוות, מצווה אחת, מפרשי העם עוסקים באריכות בשאלה הזאת. אולי נעיין בזה שנתקדם הלאה בנושא הזה של הבידוי והתשובה. כמה מגדולי רבותינו האחרונים ביקשו לסתור את ההנחה של דת הרמב"ם עם מצוות עשה של תשובה. מפורסם בהם הגאון יוסף דורסון במשיך זצ"ל, שמוסר בדרשותיו על התשובה בשם אביו, הגאון רב משה זצ"ל, בשם סבו, רב חיים, בשם אבי סבו, מייסד המשפחה, אברהם אבי ישראל, הגאון בעל, רבי יוסף דוב הלוי, בעל זכותו תגן עלינו, בעל בית הלוי, שזו סברה שאין לקבלה. לא ייתכן שהרמב״ם לא יראה בתשובה מצווה. וכל הפסוקים האלה, הושבת ושמעת, למרות שאפשר לפרש אותם כהבטחה אלוקית, מה יעשה הרמב״ם עם הפסוק בפרשת ואת חנן, כך כותב הרב סולובייז'ין, בצר לך ובצער כל הדברים האלה, ואחרית הימים ושבת על השם אלוקיך ושמעת בקולו. הפסוק זה הוא רק לשון הבטחה. אומנם אין ספק שמפרשי הרמב״ם, שגם הוא של הרמב״ם לא מונה את המצווה, היא חשוב, גם בזה, הבטחה, תיאור דברים שצריכים להיות לא מצווה. אמנם נגד הדיוק הזה נזכיר את הלשון של הרמב"ם שכבר הזכרנו אותו, כל מצוות שבתורה הם לבד אדם על אחת מהם, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות. לא למה שם חייב לעשות תשובה, כשיעשה תשובה חייב להתוודות. אמנם כנגד זה מביא בעל בית הלוי, הרבי פריס בשם בעל בית הלוי, בפרק ז' בלכות תשובה, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה. ואין ישראל יגלים להביא תשובה, אבל הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה. הרי שיש כאן גם צער וגם הבטחה, שני הדברים. עוד ראיה, אנחנו יודעים כמה ימים ביום הכיפורים, לעשות ביום הכיפורים. יש רמב"ם מאוד נפלא שמגדיר מה זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זמן תשובה לכל הוא, לגדולים ולקטנים. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. לשון חייבים, אין חובה בלי מצווה. ומילה מלחמת מצווה, מלחמת רשות, יש מלחמת חובה בדרגה יותר גבוהה. אבל ברור שחובה כוללת מצווה. אם כן, הרמב"ם לא מונה את זה כמצווה, אבל כאן הוא אומר מצווה. לא מצינו שרם ילם שבטו של רבי יונה מגירונדי, בעל שערי תשובה, שאומר שיש מצווה מיוחדת של תשובה ביום הכיפורים. מצוות עשה על התשובה שנחפש דרכנו, אני קורא לשונו בשערי תשובה, ונשובה אל השם ביום הכיפורים. הרבי שהתחייבנו על זה בכל עת, מצווה מיוחדת ביום הכיפורים. הרב לא אומר את זה. לפי זה פרשו כמה אחרונים שרב יש שתי מצוות. תשובה ווידוי. או אפילו יותר מזה, יש שתי מצוות שהן ארבע. תשובה ווידוי כל השנה ותשובה ווידוי ביום הכיפורים. לי על עניות דעתי נראה, אם תסכימו איתי, שמוכרחים לומר שלרמב"ם יש רק מצוות עשה אחת ויחידה של תשובה בכלל, בכל השנה. יש לה תוקף מיוחד וסגולה מיוחדת בעשרת ימי תשובה, במשנה תוקף ביום הכיפורים. לרשו השם, עם הצוק ראו להיות יותו קרוב. לא שיום הכיפורים זה הכי קרוב. תשובה שביצועה, תוכנה מעשי, הוא החרטה והבידוי והכוונה והכפרה. אם יש לנו קצת זמן, אני לא רוצה להיות זקן המעכב את האכילה, תרשו לי לעשות להבין שיטת הרמב"ם על ידי עיסוק בעוד נושא, אבל בקצרה. יש סוגיה יסודית בהלכות תשובה, החילוק במצוות שבין אדם לחברו, במצוות שבין אדם למקום לעניין התשובה. זה נוגע לי לעניין של הכלל והפרט שפתחתי בו. כל השנה, בייחוד יום הכיפורים. הן לגבי הכפרה, הן לגבי אופן הבידוי. הגמרא ביומא דף פ"ו עמוד ב' מביאה ממלה יסודית בשם רב, שמגדירה חילוק עקרוני בדרך ביצועה של מצוות הבידוי. הגמרא אומרת ככה, אמר רב יהודה, רב רמי, כתיב אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה, וכתיב מכסה פשעה ולא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. אם כן צריך לגלות או צריך לכסות. עונה הגמרא שתי תירוצים. לא קשיא, רב חטא מפורסם, רב חטא שאינו מפורסם. רב זוטא בר טוביא אמר רב נחמן, כאן מעבירות שבין אדם למקור, כאן מעבירות שבין אדם לחברו. מפרש רש"י, שזה מחלוקת, נמות חלוקות. אליבא דרב חטא מפורסם, טוב לו שיודע, ויתבייש ולא יכפור. חטא שלא מפורסם, לא יגלה חטאו, הוא כבוד השם, שכל מה שאדם חודה בפרסיה, מיעוט כבוד השם. ודעת רב נחמן מביא רש"י, טעם הפרסום מעבירו של אדם לחברו. טעם הפרסום שמתגלה ברבים שישדלו את זה שחטא לו, שיסכים למחול לו. כך יוצא לפי הרש"י. הרי לפי זה, בין אדם למקום ראוי לא להוסיף פרסום. גם בחטא מפורסם. בין אדם לחברו כן יפרסם, גם אם הדבר לא ראוי שיתגלה ברבים, כדי שתגיע חרטתו לאוזני חברו וימחול לו. נראה שאתה רמב"ם. מחלוקת בגמרא. יש רמב"ם ברייבד מחלוקת כאן בעניין הזה. הלכות, פרק ב' הלכות תשובה, אחרי פוסק הרמב"ם, בשם הגדול לשווא שהתוודה ברבים ויודיע שאב להם. הוא מגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני, לפני שיתקן הדברים שבינו לבין המקום. אבי מורי, הרב הנזיר זצ"ל, כותב בעניין מאמרו של התנא האלוקי רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומתאר אתכם, אביכם שבשמיים, שזו סגולה מיוחדת לחזור על המשנה הזאת, זה להגדיר בליבנו אהבת ישראל ולב האדם, בפרט אם הוא נאמר מתוך שמחה. כותב הרב הנזיר לצד, השמחה היא המפתח של האהבה. כמו שאנחנו אומרים בפרקות הנישואים, שברא ששון ושמחה, חתן וכלה, אהבה ואחווה שלום ורעות. כל עבודת יום הכיפורים, כותב הרב הנזיר לצד, היא להגיע להתרוממות עילאית של אהבת השם, שמתבטאת בקריאת שמע ישראל, שהיא חתימת היום הקדוש. זה הרגע הכי נשגב בכל יום הכיפורים. כדי להתרומם למדרגה הזאת, מוכרחים להגדיר בלבנו אהבת ישראל. כך מוסר בשמו גם הגאון הצדיק, חיים יעקב לוין זצ"ל, בנו של הגאון הצדיק, רב אריה לוין זצ"ל, והתפרסם המאמר בשם כל שתיקתו, בספר הזיכרון נזיר אחד. הוא מתאר שהוא בא לישיבה לפנות בוקר, מצא את הרב הנזיר עומד בפינה וחוזר על המשנה הזאת, חוזר וחוזר וחוזר כל הזמן. כדאי לקרוא את התיאור הנפלא הזה, ובסופו של דבר הסביר לו במוצאי יום הכיפורים מהי העבודה הזאת. כל עבודת יום הכיפורים היא להידבק בשיטתו של רבי עקיבא, מסירות נפש על אהבת ישראל ומסירות נפש על אהבת השם. עכשיו, המהות ענייני התשובה זה להגיע לאהבת ישראל על ידי ריבוי והערכה בשני עניינים, בעניין יציאת מצרים, שגם אם מסיימים איתה את עבודת הקודש של אותו ליל הסדר באמירה כשנה הבאה בירושלים המנויה, עיר שעושה את כל ישראל חברים, וכך מגיעים לאהבת ישראל על ידי עבודת הקודש של יום הכיפורים. שגם היא מגיעה לשיאה בסיומו של היום, אומרת אותו הלשון עצמו, לשנה הבאה בירושלים במליאה. כך מתאחדות יחד אהבת השם ואהבת ישראל במדרגה העליונה שלהם. גם הבידוי וגם הערכה בו, כמו הערכה בסיפור יציאת מצרים, אלה שתי הלכות שמקבילות זו לזו, שבח לו, כך כותב הרמב"ם, מי שמעריך בסיפור יציאת מצרים, ושבח למי שמעריך בעניין הבידוי והתשובה. המטרה היא להפיל את כל המחיצות בין ישראל לבין עצמם וביניהם לבין הנביאים שבשמיים. ולכן שבר גדול, כך כותב הרמב"ם, למתוודה ברבים ובלשון רבים. עם כל קהילות הקודש שבאים להתאר יחד לפני הנביאים שבשמיים. עכשיו מבינים מה זה את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה בעניין עבירו של אדם וחברו, שסמוכה משנה זאת בסוף מסכת יומא, פרק יום הכיפורים, למשנתו הנפלאה של רבי עקיבא אשר הם ישראל, לפני מי אתם מתארים לתאר אתכם בריכם שבשמיים, מקווה ישראל השם. זה דברים עמוקים ונפלאים, הם עולים מעלה מעלה במדרגות עבודת הקודש. מה עושה הבידוי? יש מחיצה של עבירות בין האדם לבין קונו. הוא רוצה להידבק בו, הוא לא יכול. כי עבודותיכם הם מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. ישכם יסיר מכם פנים מכם לשמוע. תארו לעצמכם שאדם רוצה להידבק עם מישהו, לפגוש מישהו, ויש מחיצה גבוהה מאוד. לוקח את הפטיש, מכה את הלבנים שמהווים את המחיצה, מוריד אותם אחת לאחת עד שאין יותר מחיצה, אז הוא דבק במה שמעבר למחיצה. זה כמובן משל, זה לא בדיוק ככה. הרמב"ם הרי לא מביא את העניין של החטא מפורסם, החטא שאינו מפורסם. כולם שואלים על זה, והרייב מאיר את זה על המקום. הוא עוסק בעניין של בן אדם לחברו, בן אדם למקום, משום שהוא חושב שהעיקר ביום הכיפורים זה להתחבר עם הכלל. לכן הלשון ביום הכיפורים זה הלשון רבים, אשמנו, רגלנו, גזלנו, על חטא שחטאנו. אני בטוח שגם אתם שמורים את על חטא שחטאנו, לפעמים נופל לכם פחד, לא פחד, על החטאים שלא חטאתם. יש חטא שכל אחד יודע שהוא חטא, ויש גם חטאים כשלא, למה אנחנו אומרים אותם? יש איזה יהודי שחטא, אני רוצה להידבק עם כלל ישראל, אין מחיצה עם אף יהודי, אני מתוודא גם בשבילו על חטא שחטא. זהו השמח של הליווי ביציאת מצרים, זה השמח של הליווי בעניין התשובה. וכמו שאמרתי מקודם, מוריי ורבותיי, הקשר שבין הרבים והיחיד הוא מיסודות התשובה. זה לא מקרה שהתחלת התשובה כולה עוסקת בכלל, בלשון יחיד, והתכוונת גם לכל אחד מהפרטים. הכלל והפרט עולים בקנה אחד. בצד אחד, הרמב״ם אומר שבחטאי של אדם במקום לא צריך לפרוט. ובכל זאת, פירט על חטא, כי כמו שהוא לקח את זה מסידורו של הרמב״ם גאון, יש המקורות הראשונים מעניין התפילה, מורי הרבותיי הצעירים, תדעו שהם רוצים לדעת איפה הנוסח שלנו מתחיל. יש שני מקורות, סידור הרב סעדיה גאון וסידור הרמב״ם גאון. הם הראשונים, רק יש ברמב״ם הלכות תפילה. קשה מאוד. למה הוא מנע את החטאים שבין אדם למקום? אם הוא אומר שלא צריך לפרסם אותם. לפי ההסבר שלנו, כל חטא שבין אדם למקום הוא גם בין אדם לחברו. כשאדם כולל את עצמו עם הכלל בלשון אשמנו, בגענו, על חטא שחטאנו, ועל ידי הדיבור בכלל ישראל הוא מכפר בתשובתו, בבידויו, בתפילתו, על כלל ישראל. שבע גדול שיפרט ויעליך, כי כך הוא מביא את האחריות שלו גם לכלל ישראל, וכל אחד ואחד מישראל. מבחינת כל ישראל הרגים זה וזה. ראיתי את גדולי ישראל, את הרב הזצ"ל, את תלמידה, את עבודת הקודש, זה באמת ככה. באמת אוהבים כל אחד ואחד מישראל רק למסירות נפש. זהו העניין שאומר בעל יסוד התשובה בשם רבנו האר"י הקדוש. אקרא לפניכם את את הדברים, דברים נפלאים. למה תקנו הווידוי בלשון רבים? לומר חטאנו ולא חטאתי, משום שכל ישראל גוף אחד הם, וכל אחד מישראל הוא עבר מן הגוף, וזו ערבות שאנחנו זה בזה וזה עם זה, אם יחטאו. וכאשר אדם עושה איזה חטא, כאילו עשה הוא, לכן עם שאין בו אותו אבון, צריך להתוודות עליו, אם חברו עשה, הוא הרי כאילו הוא עצמו עשה. דברי, ביסוד התשובה לשם הארי בפרק ו'. אם כן, מוריי ורבותיי, התחלתי עם העניין הזה של מספרים שהופכים לאחד, והיה מספר בני ישראל. גם הסוד שלא אוכל להאריך עליו עכשיו, של עניין המניין שהוא אסור, הפרטים והכלל, ואיך הפרטים הופכים להיות כלל, ובייחוד שתי האירועים המיוחדים, עמידה לפני הר סיני שמתחברים כולם, וכל הנשמות של ישראל, גם שם נאמר, אשר ישתו פה עמנו עומד היום, אשר אין פה עמנו היום, וגם הכניסה לארץ ישראל, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אומר הזוהר הקדוש, פרשת פנחס, שכל ישראל יש כאן חלק בארץ ישראל, לכן זה מאפל אותנו לעם אחד. והעבודה היא להתכבץ יחד על ידי קבלת תורה ועל ידי קבלת התשובה. שלוש מדרגות. עם ישראל מתחיל להיוולד בספר שמות. לפני זה אין ביטוי עם ישראל. הרשע הזה, פרעה מלך מצרים, תפס את העסק לפני שאנחנו הבנו אותו. הנה עם בני ישראל רצויים. לא היה מקודם עם. בשמות יש עוד פעם העם והעם, למה תביאו את העם עם האסף, זה מופיע רק אז. זה ההתחלה, זה הלידה של גוף ישראל. מתעלה יותר בקריאת ים סוף. אב שכולם נביאים, רואים את השפחה על הים שלא ראה יחזקאל בבוז'י הכהן. מגיע למדרגה הגבוהה שלה בבמת הר סיני. כל נשמות ישראל עומדות שם יחד. וייחד שם ישראל נגד ההר כולם כאיש אחד בלב אחד. חוזר בדיוק כל העניין, אתם נמצאים היום כולכם, כל היום של ספר דברים זה כניסה לארץ ישראל. יום פטירתו של משה רבינו מהעולם כשעם נכנס, עובר את הירדן ונכנס לארץ ישראל. למה? כי גם היא מאחדת את כולם. זה הסוד והיסוד של עבודת יום הכיפורים. התשובה היא, כפי שכותב מרן הרב זצ"ל באורות התשובה, היא לא רק תשובת היחיד מחטאו, לא רק ממה ששווים, אל מה שווים, בשבת עד השם אלוקיך. גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, לפי פנימיות התורה, כיסא הכבוד הוא המחצב של נשמות ישראל. כל הנשמות עם ישראל באות כיסא הכבוד. לכן חרוט שמו של יעקב אבינו בספר הכבוד, כשאר תם, מה זה, מראה נורא זה. זה תהליך נפלא. באמת אשמנו על חטא שחטאנו. כל מה שעדיין לא כולם עשו תשובה, אנחנו שותפים איתם. אבל גם שותפים אותם בזכויות שלנו. זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. מוריי ורבותיי, תרשו לי לסיים מה שהתחלתי. הכלל והפרט עולים לקנה אחד. הפרטים מתאחדים עם הכלל גם בנושא התשובה וגם בנושא הביטוי. התורה מתייחסת לכל ישראל, לכל אחד, זו חטיבה אחת שלמה ומיוחדת, שאליה שואף תהליך התשובה, שוב הישראל, הכלל והפרט, על השם אלוקיך. הביטוי הוא הוצאתו מן הכוח אל הפועל של תהליך התשובה. כמו שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך זה הווידוי ובלבבך זו התשובה. ואני חוזר מה שכבר אמרתי. הווידוי ממצוות שבין אדם למקום זה הריסת המחיצות והדברים המונעים את הקשר שבין האדם לקונו. הווידוי ממצוות שבין אדם לחברו הוא הסרת המחיצות שבין ישראל לבינם לבין עצמם. זה לקיים את העניין של תשובה את כלל ישראל אל כל פרט ופרט מישראל. אל כל יחיד ויחיד מתוך אהבה. זוהי המדרגה העליונה שעולים אליה לפני ההתייצבות, לפני השם הבוחר בישראל. אחרי שהוסרו המחיצות בין ישראל לבין עצמם, עדיין נשאר העניין של בן אדם לחברו. גם במצוות של אדם לחברו יש חלק של אדם למקום. כי מי ציווה אותה את המצוות האלה? הקדוש ברוך הוא. ריצה את חברו, יעשה תשובה כלפי הקדוש ברוך הוא שציווה אותו ל... לא לפגוע בחברו. אם כן, זה שני רבדים. רובד של בן אדם לחברו, שגם בו יש בן אדם למקום. עד שיתרצה אל חברו, כפי שאומר אלעזר בן עזריה, הוא צריך לרצות את הקדוש ברוך הוא. כמו שכותב המשורר הנפלא, רבי יהודה הלוי, זכויות הגן עלינו, דום ליל ויכבד. ויאחר שחר מבו, עדי יתרצה עבד בתחנונה ולרבו, ואחר כך ויתייחד העובד עם המלך מסיבו, לרזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אולי עוד ראש הישיבה זוכר שיש ניגון שחיבר מרן הרב זצ"ל, הלך לירושלים אותו בלילות של הושענא רבה, ובסוכתו של הרב הנזיר זצ"ל וגם הרב צבי יהודה זצ"ל חוזר עליהם. ניגון נפלא של דביקות, שיר יאירו לי רעיוני, פעקות פנימים ומשלום. ולא הייתן שנת לעיניי חצודה בגללו, לחזור בנועם השם ולבקר בהיכלו. מוריי ורבותיי, הכניסה אל האחד, ביום הקדוש, ביום הכיפורים, להזדהות עם מעמד הכהן הגדול, לפני ולפנים, חודש הקודשים, זהו השלב העליון של סולם התשובה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ביום הכיפורים כל ישראל התורים לבן בטהרתם, מלאכי אלוקים עולים מיורד מבו. וכך מכוונים דברי התנא הקדוש רבי עקיבא. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים מתארתכם? לשון רבים האורחים לישות אחת ישראל. כי ביום הזה יחפך עליכם, לתאר אתכם, לקרוא את אתכם לפני השם תתאר. עמידה לפני השם. זה היסוד של תהליך התשובה והמטרה של תהליך התשובה. כמו שהזכרתי, גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, שהיא המקור המחצף לכל נשמות ישראל. מוריי ורבותיי, יהי רצון שנזכה לתשובה זו למדרגתה העליונה, יקוים לנו המקרא שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככל שאני מצווך היום, אתה ובניך, הכלל והפרטים, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.